אדם הוא קודם כל לא מסופק מהיותו אדם. זה לא מספיק לו. בניגוד לחיות, לצמחים, לחפצים, שאין להם שאלות קיומיות, הם מה שהם וזהו. זה עובדה ואני ככה. עכשיו, הבעיה היא שכשאנחנו הולכים לקואוצ'רים ומנטורים ופסיכולוגים ומטפלים, ששמים את האני שלי במרכז ואת המטרות שלי ואת החלומות שלי ואת הצרכים שלי ואת הבעיות שלי ואת ההתמודות, אז הם למעשה מגבירים ומגבירים את האנרגיה סביבי. ואז אני לא מבין למה אני ממשיך וממשיך להרגיש את הפחדים, את הלחץ, את החוסר אונים הזה, כי הם לא הוציאו את האנרגיה ממני. באתי ושלוש פעמים בשבוע דיברתי שעתיים על עצמי, מה שעשיתי זה שלקחתי את האנרגיה הזו והכנסתי אותה אליי.
הגדלתי את הדבר הזה שנקרא עצמי.
כן. ואז אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני חושב שהעתיד של הפסיכולוגיה יהיה האומנות של ההוצאה של האנרגיה הזו החוצה. כשהיום עדיין הפסיכולוגיה עסוקה באיך לצבור עוד אנרגיה אליי.
לא ביקשנו לבוא לעולם. חשבתם על זה פעם? לא באמת הזמנו מקומות מראש ליקום הזה. יום אחד פשוט הגענו, נברנו, התעוררנו, ומצאנו את עצמנו מתנהלים בחיים, או יותר נכון מנוהלים. ואז כל אחד בנקודת הזמן שלו התחיל להתעורר בנו איזשהו דחף פנימי. דחף שמחפש להבין למה הגענו, מה הייעוד שלנו. ועבור הרבה אנשים החיפוש הזה הפך למייגע ומתסכל. אז הם התחילו להמציא מטרות, באמונה שאם ישיגו אותם הם יהיו מאושרים. וברוב הפעמים כשאנחנו ממציאים מטרות אנחנו מגלים שהן לא תמיד משיגות לנו אושר כשאנחנו משיגים אותם. אז מה ממלא אותנו? מדוע אנחנו כאן? איך יודעים? מסתבר שהתשובות לא מגיעות בגלל שקשה לנו למצוא את הייעוד שלנו, אלא בגלל שהייעוד שלנו הוא לא משהו שמוצאים, אלא משהו שמגלים ומבטאים מתוכנו ברגע ששואלים את השאלות הנכונות בחיפוש. וכדי למצוא את השאלות הנכונות לחיפוש, הזמנתי את חברי, דוקטור אלעד בן אלול, אנתרופולוג במקצוע, מרצה באוניברסיטת תל אביב, מורה לחסידות ומחבר הספר לא ביקשתי לבוא לעולם, ספר חדש שהוא כתב בשיתוף עם הרב מניס פרידמן, הרב הנצפה ביותר ביוטיוב. יחד התחלנו לתת תשובות לשאלה הכל כך עמוקה, מדוע הגענו לעולם? מהם השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנחנו רוצים לגלות מהי הסיבה לקיום שלנו? מה נועדנו לעשות פה? ולתוך הפרק התחלנו לצלול לעשרת המאפיינים שהופכים אותנו למיוחדים בעולם הזה כבני אדם, ואת עשר הדרכים לחיות את הייעוד שלנו. הבנו בעצם מהו אותו דבר שאם נתרגל אותו ביום יום, מהם השאלות שנשאל אותו, מהם הכוחות הפנימיים שנועדנו לבטא בעולם הזה ודרכם לגלות את הייעוד שלנו. אז פרק 121, מדוע הגענו לעולם ועשר דרכים לחיות את הייעוד שלנו, עם דוקטור אלעד בן אלול, אין פתיח, יוצאים לפרק, תהנו. דוקטור אלעד בן אלול, ברוך הבא לביולוגיה של הווינרים, מה העניינים?
ברוך השם, תודה רבה.
באמצע מעבר דירה, הספקת להגיע, הצלחת. אני וכל המאזינים מעריכים את זה, לפני שהם יודעים מה הולך להיות הפרק.
מצוין, מצוין, תודה, אני שמח להיות פה ממש.
איזה כיף, אז קודם כל אולי ככה לשתף את המאזינים, איך הגעתי אליך בכלל, למה אנחנו פה, מה אנחנו עושים פה, לפני איזה חצי שנה ככה, תפסתי את עצמי משוטט ביוטיוב, אתה יודע, לומד כמה שנים את טניה, ועניין אותי איך המושגים של תורת הנפש ביהדות באים לידי ביטוי, זאת אומרת, איך מדברים אותם באנגלית. אז התחלתי לרשום טניה in English, you know, ואני נכנס, ואני פתאום קולט איזשהו רב מטורף, מניס פרידמן, שהתברר לי אחר כך בדיעבד, שהוא הרב הכי נצפה ביוטיוב, ואני ככה מסתכל, ואני אומר, בוא נה, איזה מגניב, אז זה אומרים ככה, ויש godly soul, ויש כאילו, התחלתי להגות במושגים, וליהנות מהם, כי חלק מההרצאות שלי זה גם בחול, ועניין אותי גם כאילו, איך מדברים את זה בחול, איך כאילו התורת הנפש ביהדות באה לידי ביטוי, ואז אני מסתכל, לא עוברות, לא אגיד כמה שעות, כמה ימים עוברים, נדב כהן שכתב את הספר מודעות יהודית, שולח לי צילום מסך של הספר, לא ביקשתי לבוא לעולם, אני מסתכל על הספר, אני רואה דוקטור אלעד בן אלול, מניס פרידמן ביחד. אומר כאילו, אתה יודע, היקום לא יכול לדבר איתך יותר טוב מאשר זה. כמובן שלקח לי כמה שעות לסיים את הספר המדהים שלך ושל הרב מניס פרידמן, ואז לא יכולתי שלא, כאילו, לחפש אותך. איך מצאתי אותך? חבר טוב שלנו, אליאב, אומר לי, מה זאת אומרת, אנחנו מתפללים ביחד, אנחנו עושים חברות, אנחנו מכירים, היה אצלי בארוחת ערב, אמרתי, טוב, זה כבר מוגזם, אני חייב...
מכל הכיוונים.
מכל הכיוונים, זאת אומרת, אם לא הייתי עושה כלום, הצעד הבא היה פשוט שהיית דופק לי כנראה בדלת, ומגיע. אז קודם כל, בגלל זה אתה כאן, אז קודם כל כיף שהגעת, ותודה שהסכמת. ואם רק נשתף, אז הספר, לא ביקשתי לבוא לעולם... שוב, מבחינתי באמת, וואו, אספתם שם את כל המאמרים הטובים ביותר של הרב מניס פרידמן, שהוא וואו, שהוא מדבר ונוגע באנשים, אני חושב שהוא נוגע ביותר אנשים לא יהודים מאשר יהודים, כי הוא עושה באמת דרך מדהימה בעולם, אבל התת כותרת של הספר זה להבין את תכלית בריאת האדם, ואני חושב שאם יש משהו שאני יכול לשתף את החבר'ה, שבנינו על איזשהו פרק, ואז התחלנו לדבר, ואז אמרתי לך, עצור, אנחנו חייבים שנייה רגע לעצור ולהקליט, כי יש שאלה בתחילת הפרק, וזה פרק שנקרא מה עושה אותנו אנושיים, שאולי איתה נפתח את הפרק, ואתה כותב, השאלה החשובה ביותר שאדם יכול לשאול את עצמו, היא מדוע אני פה? מדוע הגעתי לעולם? אז תעשה לי רגע סדר, מדוע הגענו לעולם? מה הסיפור שלנו פה?
אז קודם כל, אני חייב להגיד איזה מדהים זה שחיפשת באנגלית, כי אני חושב שהכוח באמת של הרב מניס פרידמן ושל איפשהו של הספר הזה, זה העובדה שבעצם, בוא נגיד, הפלג של חבד של ארצות הברית, כל הזמן עובדים עם, הם עושים מלאכת תרגום. ותרגום זה לא דבר שהוא רק טכני, תרגום דורש ממך להבין מאוד מאוד על מה אתה מדבר, ומה המשמעות של המילה שאני בוחר בשפה האחרת. ויש משהו מאוד חזק בללמוד חסידות בשפה אחרת, וברגע שאני תרגמתי את זה חזרה מהאנגלית, כאילו למקור, זה פתאום קיבל איזשהו רענון כזה, שאנשים שאומרים לי, כל החיים למדתי חסידות, זה, אני פתאום זה יורד לי לדעת, כי בעצם כדי לתרגם, אתה לא יכול לתרגם מלכות דאצילות דאור אינסוף, דזה, אתה לא יכול לתרגם את זה באנגלית, אז אתה צריך להבין מה זה באמת אומר. זה משהו שהרב מניס מאוד מדבר עליו, שבעצם כמו כל איזושהי קבוצה אקדמית או פילוסופית, לפעמים תקועים באיזה לופ סגור של מונחים ושל טרמינולוגיה כזו, וזה הופך להיות אפילו סממן, השפה הופכת להיות איזשהו סממן של אני חסיד, אני מבין, אני עמוק, אני קבליסט, אני מכיר, אבל בעצם אתה סגור בתוך הלופ הזה, באמת אם יגידו לך רגע, אבל מה זה? האמת, אני לא יודע מה זה.
יהיה לך קשה לתאר את זה.
יהיה לך קשה להסביר את זה מחוץ לאקוסיסטם, מחוץ למימד הזה של השפה. ואז צריך תמיד לצאת החוצה מהשפה. האמת שהוא אפילו צוחק שאומר, אנחנו כבר התרגלנו לאנגלית, צריך לעבור לעוד שפה.
כדי לתרגם את זה שוב פעם.
כי כל פעם שאתה מתרגם, אתה חי מחדש את הכל. אתה צריך להבין את הכל מחדש שוב. אז זה ככה הערה על העניין של באמת השפה, כמה שזה חזק. ובאמת אני כנראה שבמהלך הזה של התרגום, שתרגום זה לא רק דבר לשוני, זה דבר תרבותי, זה דבר תודעתי.
ואתה אנתרופולוג בבסיס.
בגלל זה שהאנתרופולוג הוא מתרגם ומגשר בין תרבויות, ואני תמיד אומר לרב מניס שהוא אנתרופולוג מבחינתי. כי הוא מגשר, הוא צריך להביא את היהדות לעולם שבחוץ, לשפה שבחוץ, והוא עושה את זה בצורה מטורפת. ואחד הדברים שבאמת הוא לדעתי מביא מהכתבים של חב"ד, זאת השאלה הקיומית, הפילוסופית, למה אנחנו פה? למה אנחנו פה?
אז למה? תעשה לי רגע סדר. למה אנחנו פה? הספר שלכם נקרא, לא ביקשתי לבוא לעולם.
אז קודם כל, אני חושב שעצם השאלה היא כל כך חשובה, עוד לפני שאנחנו עונים עליה, כי כל החוקרים בעולם וכל המדענים מתארים איך הגענו לפה. כל הזמן שואלים איך הגענו, איך התפתח האדם, התפתח בצורה כזו, היה מפץ גדול, היה אבולוציה, היה זה. הכל טוב, הכל בסדר. אף אחד לא שואל למה. למה? כי הנקודת, אנשים מאוד פוחדים מהשאלה הזו. כי הם פוחדים או מהתשובה כי אין סיבה, זה פשוט קרה. ואז כל הקיום שלך והמהות שלך הם פשוט כלום. הם פשוט איזושהי תופעת לוואי של תהליכים כימיים שקרו, ואין לך שום משמעות. או שיש לי סיבה, ואז זה כבר אחריות. כי אם אני פה עם סיבה, אני רוצה כמובן לחיות את הסיבה הזו. ואני חושב שאנחנו כל הזמן חיים על התפר הזה, על הפחד הזה. אז כל הזמן צריך להעמיק בשאלה של הלמה, לא לפחד ממנה. כי אני לא ביקשתי לבוא לעולם, הכוונה אני לא ביקשתי, אני לא בראתי את עצמי. אני לא ביקשתי מההורים שלי, שומעים, תביאו אותי, אלא אני הייתי צריך בעצם, אני מצאתי את עצמי פה.
מצאתי את עצמי, פתאום נולדתי, ופתאום אני צריך להתקיים עם הדבר הזה שנקרא עצמי.
בדיוק, להתמודד עם כל הדברים האלה. אז השאלה היא למה? אז באמת הכתבים של היהדות, המדרשים, מגלים לנו למה, זה פשוט איכשהו פחות היה מודגש עד שבאמת הגיע הבעל שם טוב, וההמשך האדמור הזקן, ובאמת אחרי זה כל הכתבים שמדגישים את העניין הזה מאוד מאוד מאוד, שהנשמה לא ביקשה לרדת לעולם, אין לה למעשה אפילו תיקון כשלעצמה, היא לא דורשת תיקון כי היא שלמה ומושלמת, ולמעשה היא נמצאת למעלה במעלה רוחנית מאוד גבוהה ומושלמת, והיא יורדת לפה ירידה שהיא בחינת ירידה מאוד קשה, מאוד טראומטית, גלותית, היא יורדת לאיזשהו עולם קשוח. קודם כל, הכניסה שלה לגוף, בדיוק, שגוף אנחנו יודעים, זה דבר שיכול להיות גם אכזרי מאוד, הוא קודם כל מכסה ומסתיר את הנשמה, הוא מונע מהנשמה את החופש שיש לה בלי הגוף. אז למה היא יורדת? בעצם הקדוש ברוך הוא שולח אותה, כי יש לקדוש ברוך הוא מטרה, שהמטרה הזו קדמה לבריאת כל העולמות, ולבריאת הנשמה עצמה, והמטרה הזו זה שמה שהמדרש אומר, זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה זה אומר הדבר הזה? זה נשמע מוזר. בעצם העולם נברא מאיזשהו תענוג עליון, נשגב, שבו הקדוש ברוך הוא מבקש להתאחד ולשכון ולהתחבר עם מישהו אחר. ומה זה המישהו אחר הזה? זה אנחנו. אבל כדי שהוא יהיה באמת אחר, הוא איפשהו ההפך מהקדוש ברוך הוא. יש בו הרבה דברים שמחוברים ודומים לקדוש ברוך הוא, ויש בו דברים שהוא ההפך, וזה שאנחנו באמת נמצאים בעולם שהוא מאוד גשמי, מאוד נמוך, מאוד תחתון, מאוד פיזי, התחתון שבתחתונים, ואנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד נמוך, ופה הוא רוצה דווקא להתגלות. אז כל העולם הזה זה איזשהו הפוך על הפוך. אבל זה רעיון קצת מורכב, אבל אנחנו בטח נעמיק בו ונבין אותו יותר. אבל אני אומר אפילו עוד, פשוט לשאול למה.
ואז בעצם מה שקורה זה שהאדם נברא, כן? ובשלבים הראשונים, כשהמודעות עדיין לא נמצאת שם, כתינוק הוא גדל, ויש לו את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, ואז לאט לאט המודעות מתפתחת, ואתה פתאום נכנס לבית ספר, או שמגיע לאיזשהו, מתחיל, כאילו, מתחיל מסגרות, מתחיל לעשות דברים, ואז אתה בעצם מתחיל לשאול את עצמך שאלות, נכון? והשאלות זה, מה אני רוצה להשיג? מה הייעוד שלי? אתה לא מאמין כמה אנשים כאילו מקבל את השאלה הזאת של, תשמע, יש מצב שאתה יכול לעזור לי למצוא את הייעוד שלי? זאת אומרת, אנשים כמו, כאילו הם על איזשהו טריבונת חיים, יושבים באיזשהו מקום ונורא נורא רוצים לדעת לאן אני הולך. זאת אומרת, מה הסיפור הזה? ומחפשים למצוא את זה ושואלים את השאלות למצוא את זה, ואז אתה בא בכלל ואומר ש, כאילו, רגע, יש תשובה לדבר הזה? יש תשובה אחת ללמה בכלל נשלחנו לפה? למה נבראנו? כאילו, מה הסיפור? מה אנחנו צריכים לעשות פה?
אחד הדברים המדהימים בבני אדם זה שבאמת הם לא מרוצים במצב הקיים שלהם.
תמיד יש משהו שצריך להגיע אליו.
וזה לא משנה אם אתה עשיר או אני, או אתה מרגיש כאילו שנולדת בנקודה A, ויש לך, זה לא מספיק. יש משהו. עכשיו, אתה לא רואה חיות מתנהגות ככה, ארנבת, זה, מה הייעוד שלי? מה אני אהיה? אולי אני צריכה להיות משהו אחר. אדם הוא קודם כל לא מסופק מהיותו אדם. זה לא מספיק לו. בניגוד לחיות, לצמחים, לחפצים, אפילו מלאכים, שאין להם שאלות קיומיות, הם מה שהם וזהו. זה עובדה ואני ככה. אבל האדם, כאילו, הוא לא, עכשיו אתה רואה את זה, מעצם ההתפתחות שלנו כאנושות. מה זה מטוס? הבן אדם מנסה להיות ציפור, מסתכל על הציפור, אומר, אני גם רוצה. אני רוצה להיות, מה, אני רק בן אדם כזה שלא יודע לעוף? אני רוצה להיות כזה שיודע לעוף. מה זה צוללות וסירות והאינטרנט? אנחנו כאדם כפופים לזמן ולמקום. פתאום אנחנו בונים טכנולוגיות, תקשורת, שאנחנו הופכים להיות בלתי מוגבלים לזמן ולמקום. אנחנו בונים דברים, טכנולוגיות והמצאות, ורוכשים ידע ומתפתחים, וכל הזמן מנסים להיות לא אדם, אלא משהו אחר. עכשיו, יש לנו תמיד את האופציות. או שאנחנו נחכה את החיות, אני ארוץ מהר כמו חיה, או ישחה מהר כמו דג, או יעוף כמו ציפור, ודרך כלל אנחנו לא כל כך טובים בזה. כאילו, גם אם אנחנו מאוד באולימפיאדה, את הספורטאי, אתה יודע, שגם הספורטאי הכי 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 מצטיין, הוא תמיד תהיה חיה שתדע לעשות את, את הכישרון הזה, היא לא רואה אותו ממטר.
אף פעם לא חשבתי על זה במונחים של חיות, אבל זה בהחלט...
תחשוב שאנחנו די ממוצעים אולם בדברים האלה. זה יבוא בריצה, בתעופה, בשחייה וזה וזה. זה כאילו אנחנו לוקחים איזשהו קישור שלהם ואנחנו מנסים, ואנחנו לא כל כך נצליח להיות כאלה. זה, אז זה מקרה אחד שאנחנו מנסים להיות לא בן אדם, אבל אנחנו מקבלים מזה איזושהי משמעות שאנחנו מעבר למה שאנחנו. זה מאוד חזק בספורט, מעבר.
זאת אומרת שאם אני מבין נכון, האדם הממוצע, זאת אומרת, הדרך הטבעית שלנו כבני אדם להרגיש שאנחנו בעלי ערך, או שמשהו באמת מתמלא בתוכנו, זה בלהשיג משהו. ובעצם אתה בא ואומר, אין מה להשיג? זאת אומרת, זאת אומרת, איפה התשובה מתחילה להתבהר בלמה הגענו לכאן? כי אני מתחיל להבין, או לפחות שומע בין המילים, שבעצם בוא תבין, זאת אומרת, התוצאה שלך כבר קרתה כשנולדת, אבל אנחנו מחפשים עוד דברים שכביכול ימלאו או יגרמו לי להרגיש בעל ערך או בר קיימה, או כאילו שלהצדיק את הקיום שלי אני צריך להתמלא באיזושהי תוצאה.
אז קודם כל, עצם העובדה, הרבה אנשים יגידו, אין מטרה, די, שחרר. אבל עצם העובדה שאנחנו לא רגועים ומחפשים את זה כל הזמן, זה ההוכחה שיש את זה. כי לא הגיוני שאתה כל הזמן מחפש משהו שלא קיים. יש לך ידיעה פנימית, כולם, כמו שאתה אומר, אובססיבים. מה המטרה שלי? מה הייעוד שלי? תדמיין שאתה תבוא לפסיכולוג, תגיד לו, אני בדיכאון, אני לא יודע מה הייעוד שלי, ואז הוא יגיד לך, אין ייעוד. בוא נפתור לך את הבעיות, אין מטרה, אין ייעוד, ואז תגיד, תודה רבה, תודה. אני אפילו לא צריך לבוא שבוע הבא. אבל לא, אתה תצא עוד יותר בדיכאון, ואתה לא תאמין לו. אף אחד לא יאמין, כי בתוך תוכה אתה יודע שיש מטרה, ואתה מחפש אותה, וזה, אז אני אומר, החיפוש מעיד שיש מטרה, ואנחנו יודעים אותה. וזה מדהים, כי רוב הדברים שהם נבראו, הם לא יודעים שיש להם מטרה, ככה שלא חשוב להם בהכרח אם הם יגשימו אותה או לא. למשל, כיסא. כיסא, הסיבה היחידה שבנו אותו זה כדי שישבו עליו. אבל אם לא ישבו עליו, זה לא ישנה לו, כן? זה לא עץ, אולי בנו אותו בשביל ש... עץ צמח בשביל לתת צל ואור ואוויר ופירות, אבל אם אף אחד לא יקטוף ממנו את הפירות, זה לא יהיה אכפת לו. אבל בן אדם, יש לו כאילו, אני מרגיש שאני פה בשביל משהו, ואני לא רגוע כי אני מרגיש שהדבר הזה לא קורה. עכשיו, למה, איפה הטעות שלנו? שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להמציא, או למצוא, או לגלות, או לבחור את המטרה שלנו. וזה מה שכולם משדרים לנו. תבחר, do your thing, תמצא את הדרך שלך, תמצא את הייעוד שלך, תמצא את החלום שלך, זה מה שכל העולם הצרכני, המודרני, האינדיבידואליסטי מסביר לנו, ואז פתאום צריך שנייה לעצור ולהבין מה זה מטרה. כמו שאמרתי לך קודם, מטרה זה עניין לוגי פשוט, קודמת לדבר עצמו. זאת אומרת, אם יש... מגהץ, זה לא שהיה אתה מגהץ, ואז הוא החליט שיהיה המטרה שלו, זה יהיה לגהץ דברים. זה אף פעם מטרה לא יכולה להיות אחרי שהדבר היה. זה לא שיש בניין, זה לא פשוט זרקו אוסף של בטון, ואז אמרו, מה יהיה המטרה של הריבוע בטון הזה? וואי, אולי נשים פה אנשים שיגורו. לא, היה קודם כל מטרה שאנשים יגורו, וזה גרם לזה שיברא הבניין. וככה גם אנחנו נבראנו. אנחנו נבראנו מתוך מטרה. עכשיו, מה זה אומר? שהמטרה היא לא שלנו. לא אנחנו ביקשנו לבוא לעולם, והמטרה היא לא שלנו. היא קיימת בתוכנו, זאת אומרת, נבראנו עבור מטרה, וכשאנחנו לא מגשימים אותה, אנחנו מרגישים מתוסכלים.
וואו, אני צריך לשמוע עם עצמי את השלוש דקות האחרונות. כשאמרת לי את זה פה לפני, אמרתי, שנייה רגע, עצור, אני חייב ללחוץ רקורד, וכל כך שמח שהעלית את זה, כי אם אני מבין נכון, אחרי שהנברא נברא, זאת אומרת, אחרי שהאדם נברא, הוא נברא עם מטרה built-in שנמצאת בתוכו.
built-in, בדיוק.
נכון? עכשיו, הוא אומר, לא, אני צריך להמציא מטרה ולכבוש אותה. זאת אומרת, אנחנו כאילו כמו חיים בעולם, זאת אומרת, האדם נולד והוא אולי לא יודע שיש לו איזושהי שליחות, תחליט למלא פה. והוא אומר, לא, אני אשים עוד איזה מטרה. יכול לו להיות תואר, יכול להיות גביע, עכשיו, הכל טוב, יכול להיות שדרך זה הוא באמת יממש את הכוחות שלו, אבל אתה אומר שאם נבין את הסיבה הזאת של, כמו שאמרת, למה נברנו, כן? יהיה לנו יותר קל למצוא את המטרה הגשמית. אני ככה...
הרי מן הסתם, אם יש לך כישרונות מיוחדים ויכולות מיוחדים וקשרים שסביבך וסביבה שאליה נבראת, זה כנראה חלק מהמטרה, זה כנראה אמור לשרת את המטרה. אבל אתה עוד לא שאלת את עצמך את השאלה נכון. אז זה לא אומר שאתה אמור לזנוח את החלומות שלך ואת הכישרונות שלך, אבל זה אומר שאתה צריך לכוון אותם למשהו אחד.
זאת אומרת שהמעבר בין השאלות הוא לא מה אני רוצה, אלא למה נבראתי? אתה יכול לעשות לי רגע סדר עם מה לא ומה כן?
אז בעצם באותו רגע כשאתה מתחיל לשאול את עצמך כאלה דברים, אז אתה אומר, אוקיי, יש לי, אני מאוד 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 מוכשר בניגון. אז זה אומר אז למה? אז למה אני טוב בלנגן? בשביל מה? איך זה יכול לשרת את המטרה שעבורה נבראתי? מטרה שעבורה נבראתי היא המטרה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שם אותי, בורא עולם שם לי את היכולת לנגן. למה? יש לי, גם הולך הפוך, וזה החלק הכי יפה, יש לי חרדות מאוד קשות. או אני סובל מבדידות, או אני סובל מדיכאונות, או יש לי התקפי זעם. למה? למה יש לי את זה? זה חלק מהמטרה שלי. זה חלק מהמטרה שהקדוש ברוך הוא עבורי. זאת אומרת שגם הטוב שבי וגם הרע שבי הופכים להיות מחוברים. זה העניין שאתה רותם את כל הדברים למקום אחד. פתאום הכל מתחבר. אז באמת בפרק הזה, אז המאפיין הראשון שאומר של מה עושה אותנו אנושיים, זאת אומרת הפרק עוסק במה ההבדל בינינו לבין אלה שמתחתנו, שזה החיות והצמחים, ואלה שמעלינו שהם המלאכים. אנחנו, יש לנו משהו מיוחד, שאנחנו מורכבים מהמון המון המון כוחות, המון יכולות, המון תכונות, שבניגוד למשל חיה או מלאך, שמורכבים מעניין אחד. בדרך כלל אתה תראה שלחיה, לחתולים יש איזשהו אופי אחד, לכלבים יש אופי אחד, לאיילה יש אופי אחד, לאריה יש אופי אחד. ככה גם המלאכים, יש מלאכי חסד, יש מלאכי חבלה, מלאך הוא בעצם תכונה אחת בהתגשמות מסוימת. עכשיו, אצלנו זה לא ככה, אני מלא בכוחות, מלא בסתירות, מלא בניגודים, מלא בכישרונות, מלא בעניינים, כי יש בי בעצם המון 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 דברים ששונים. וזה דבר מדהים שקורה בבן אדם, בזה הוא מאוד, הוא יותר דומה לקדוש ברוך הוא. הוא יכול להכיל ריבוי של דברים.
וכתבת בפרק הזה באמת את ממש את עשרת המאפיינים, כן? שהופכים אותנו למיוחדים, ואגב, אנחנו תכף נשים אותם. תוכל אולי רק ככה לשתף אותנו, איך באמת הקשר של עשרת המאפיינים האלה, שהם באמת, אתה יודע, כל אחד מהם עולם ומלואו, אני כל כך שמח שבחרנו בזה להתמקד בפרק הזה. אז מה, הם בעצם המאפיינים שעוזרים לי לגלות למה אני פה, או עוזרים לי לגלות מה אני צריך לבטא פה? איך הקשר של המאפיינים האלה שהופכים אותנו למיוחדים כבני אדם, לגילוי הזה של התכלית, של הסיבה?
בדיוק, אז בזה שהם מה שמייחדים אותנו כבני אדם, זה אומר שהם אמורים להיות הכלים שלנו כדי לממש את התכלית שלנו כבני אדם.
אוקיי, זאת אומרת שאם נדע לבטא את אותם כלים, יכולות, כוחות שנדבר עליהם, בעצם דרכם נוכל למצוא, לבטא את הסיבה או את הקיום בדיוק. שלנו כאן?
זה לרתום אותם לתכלית. כי אנחנו יכולים לחיות, יש אנשים שחיים כמו למשל צמח. מה זה אומר שהוא חי כמו צמח? תן לי, אני לא רוצה לזוז מאיפה שאני, תן לי שמש, מים, תנאים טובים, וזהו, עזב אותי. אז הוא חי על פי התכונות של צמח. זאת אומרת, הוא לא מבין שיש לו תכונות הרבה יותר גבוהות שמייחדות אותו מהצמח. תבדיל את עצמך מהצמח, ואז אתה תבין, אוקיי, אז למה? אז למה בזה אני שונה? ויש אדם שהוא יכול לחיות כמו חיה, יש בן אדם שיכול לחיות זה, אבל אם אתה תבין שיש לך דברים שהם ייחודיים לך כבן אדם, אז אתה גם תבין, אתה יודע, זה כמו שאנשים שאומרים שהם יותר, הם לא אוהבים בני אדם, יותר מתחברים לחיות. אז זה מהמקום הזה שבעצם הוא עוד לא מצא את הנקודות שמייחדות אותו כבן אדם, אז הוא מוצא יותר קרבה והזדהות עם החתולים, עם ה...
קודם כל, אני חושב שמה שאתה אומר פה הוא מהפכני ברמת ההבנה. זאת אומרת, כי אם אנחנו באים ואומרים, בעצם אתה שם פה איזושהי, איזושהי משקול, איזושהי הצהרה מאוד מאוד חזקה, תקשיבו שנייה, יש אופציה אחת לרדוף אחרי מטרות שאנחנו ממציאים, אופציה שנייה, כאילו להשתמש בכוחות שכבר יש לנו, עכשיו בואו נבין מה הם, איך עובדים איתם, נכון? ואיך דרכם כמובן לגלות מה יותר טוב בנו, או לגלות מה הייחודיות שלנו, נכון? אם אני ככה שם את הדברים.
וזה גם באמת ממש מהפכני, גם לי כאנתרופולוג, כי מה זה אנתרופולוג? אנתרו-אדם, תורת האדם. עכשיו, אתה הולך, חוקר, דוקטורט, מאמרים, לונדון למדתי זה, מה לא עשיתי? ובאמת, מה האנתרופולוגים עושים? מנסים להבין מה זה אדם. אבל זה הכל דרך שאדם בוחן אדם אחר. זה בעצם כמו דג, שהוא בתוך האקווריום שלו, מנסה להבין מה זה. כשאתה נכנס לעולמות, לכתבים של היהדות, של החסידות, אתה כאילו יוצא מהקופסה השחורה, יוצא מהאקווריום, אומר לך, מה אתה מנסה לנחש ניחושים? אדם לא יכול להגיד לעצמו מה זה אדם. אדם, מי שברא אותו יגיד לו מה הוא, ולמה הוא, ולמה הוא. ואז אתה פתאום אומר, אוקיי, אז יש פה אבולוציה גם אצלי, במקצוע שלי. במקצוע. כי זה בשורה מהפכנית לחקר האדם. אם אתה חוקר אדם בתור עוד אדם, ובלי להתייחס לנקודת המוצא שיש לו בורא, אז פספסת משהו פה במשוואה.
טוב, עכשיו זה כבר מסקרן. בוא ניכנס באמת איך נקרא להם, עשרת המאפיינים, עשר הכוחות, מה באמת החיבור שלך לאותם? אני יודע שבספר כתוב את עשרה מאפיינים ייחודיים למין האנושי, שזה גם כל הכותרות שלך פה במהפכניות בפני עצמם, אבל אני חושב שבאמת, בוא נצלול, יאללה. זה מעניין.
אז באמת התחלנו, כבר ציינו אחד, עכשיו מעניין שזה לא העשרה מאפיינים האלה, מי שזה מבוסס על משהו שהרב יואל קיין כתב באיזושהי אנציקלופדיה, וזה לא עשר הספירות. Okay. אחד מהמאפיינים זה העובדה שיש בנו עשר ספירות.
Okay.
זאת אומרת, אחד המאפיינים זה העובדה שיש בנו כוחות שונים, כמו שאמרתי. כי החיות והמלאכים נבראים על פי ספרה אחת. Okay. יש חיות שהן חסד, שהן עדינות, שהן זה, ויש חיות שהן גבורה, יש חיות שהן, עכשיו האדם, יש בו את הכל. וזהו מאוד דומה לקדוש ברוך הוא, יש בו המון המון כוחות שונים. אז קודם כל צריך להבין, יש בי הרבה הרבה כוחות. למה? למה יש בי כל כך הרבה כוחות שונים? למה אני לא פשוט... וגם אם בן אדם אתה רואה שהוא כזה חד-ממדי, שהוא פלקטי, שהוא לא משתמש בכל הכוחות שלו, אז הוא לא משתמש במה שעושה אותו אנושי עד הסוף.
מדהים.
ואז הדבר השנייה, הנקודה השנייה שהוא אומר, לא רק שיש בך הרבה הרבה כוחות, הכוחות האלה מתכללים יחד באופן הרמוני, שזה גם תכונה מאוד מאוד אלוקית. כי בעצם הבורא, יש בו מצד אחד הכל. יש בו את כל הכוחות, ואת כל היכולות, ואת כל הכישרונות. מצד שני, הוא אחדות פשוטה. הכל אחד. אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בעשר ספירות, חסד, גבורה, תתתתתתת. אבל מצד שני, הכל זה אחד. כל הספירות האלה מתכללות לדבר אחד. מה זה אומר? זה עניין של הרמוניה. כשכל הדברים משרתים אחד את השני. שאנחנו רואים את זה בגוף האדם, שאנחנו לא כמו רובוט, שבאופן מכני חיברו לנו את האצבעות ליד ואת היד לרגל, ואז הם מחוברים באמת. הם ממש מחוברים, ממש תלויים אחד בשני. אנחנו מרגישים את האצבע של הבוין של הרגל, אנחנו מרגישים אותה בראש, אנחנו מחוברים, הכל מאוד מאוד מחובר. חיסרון של דבר הכי קטן משפיע על כל המערכת, זאת אומרת שיש גם התכללות של הדברים. למשל, אם אדם הוא מאוד מאוד מלא בחסד, בנחמדות, באהבה, בטוב, ברצון להשפעה, הוא צריך לזכור שיש בו גם את הצד, שהוא צריך להיות עם גבורות, עם
גבולות, עם אסרטיביות, לשים דברים על השולחן.
לדעת להיות שיפוטי איפה שצריך, עם משמעת איפה שצריך, לעצור איפה שצריך, לשלוט בעצמו איפה שצריך. אבל אחרי שהוא הבין את זה שיש בו כמה כוחות, הוא גם צריך להבין שזה אחד. אפילו שזה נראה מנוגד, הם באים לעבוד יחד. הם, בסופו של דבר, יש להם יכולת לעבוד בהרמוניה אחד עם השני.
וואו, זה מדהים, כי הרבה אנשים מסתכלים על עצמם בתור החיה או המלאך. זה אני כזה. אתה מכיר את המשפט הזה? אני כזה. אני תמיד, אני נעלב כשלא מקשיבים לי. אני תמיד מאחר. אני תמיד, זאת אומרת, יש לנו לכל אחד מאיתנו את הכזה הזה. את הרגע הזה שבו החלטנו יום אחד נתון שהזהות שלנו נתונה, זאת אומרת שאני כזה, מה זה אני כזה? בזהות שלי, אני תמיד מקום שני, אני תמיד מגיע בסוף, אני תמיד זה, או אני תמיד רגיל להיות ראשון, ואם אז אני לא ראשון, אז אני בדאון. זאת אומרת, אולי אפשר לקחת את שזה כוח מטורף להבין שאנחנו לא רק כאלה, אנחנו לא צבע אחד.
גם הרבה פעמים אומרים, אני לא כזה. אני לא.
אני לא מהאלה ש... אני לא מה... כן, לגמרי.
אני לא אוהב, אני לא יכול, אני לא מתאים... בכלל, בן אדם, אם ישים לב כמה פעמים הוא אומר את המילה אני ולא, אני, אז הוא יקלוט שכמה הוא שם לעצמו גבולות והגדרות, ולמעשה הוא צריך לזכור שיש בו הרבה הרבה כוחות, ושהכוחות האלה יש להם גם יכולת לנהל דיאלוג כמו מנגינה אחת עם השנייה, ממש.
מדהים. זה אולי, איך אומרים, רק מפה זאת מתנה נורא נורא גדולה, לזכור ולתרגל את זה שאנחנו לא רק זה, או רק זה, או זה, או זה, אלא אנחנו גם זה, וגם זה, ועוד מזה, ועוד מזה, ויש כמה צבעים שזה, זה מאוד משחרר, אתה יודע, לקבל את זה.
כן. כל הרפואה, למשל, הסינית, האלטרנטיבית, שמדברת על זה שבעצם כואב לך היד, אבל בעצם זה קשור לאיזשהו, קודם כל, איבר פנימי, איזשהו כליה, או כבד, או ריאה, והאיבר הפנימי קשור לנפש, ולמשהו מסוים בנפש, אז פתאום אתה רואה שיש איזושהי הרמוניה וחיבור בין הדברים. עכשיו, באמת, רובוט או מכונה, נגיד נשבר, עכשיו נשבר לך המקלדת במחשב, זה לא משפיע על ההארד דיסק, זה לא קשור אחד לשני, אין שום השפעה אחד מהשני. זה דברים שהם חוברו מכנית. אצלנו הדברים לא מחוברים מכנית, הם מחוברים באחדות שלמה, בהרמוניה. אנחנו רק צריכים לגלות את האחדות הזו. איך אנחנו מגלים את האחדות הזו? שוב, כשאנחנו רותמים את הכל לאחדות של המטרה. אם אתה שם את המטרה. אז אם אני למשל אמרנו מאוד קשוח או מאוד נחמד, אז אני חי ניגוד כל הזמן. איך אני אחווה את זה במטרה? כשהקשיחות שלי עבור מטרה, והנחמדות שלי עבור מטרה, הם תמיד יעבדו יחד.
אוי, זה גאוני. אני חושב שזה מתאים ככה לסיפור שמישהו היה לו אגו נורא נורא חזק לגבי משהו, ורתמו את האגו שלו בקטע טוב. אוקיי, אם יש לך כזה אגו, אז בוא תהיה האגו הכי טוב לתרום הכי הרבה. אז לקחו כביכול את התכונה הפחות טובה למשהו הרבה יותר טוב. וזו עבודה, אני חושב, גאונית שאנחנו יכולים לעשות עם עצמנו, אבל זה כבר עוד איזשהו עיקרון או תרגול עבודה עבורנו, לא להיבהל מהצדדים היותר, או הצדדים הפחות נעימים שלנו. אתה פרפקציוניסט, מדהים, בוא תנסה להיות חומרים. איך אפשר לרתום את התכונה הזאת לעבר המטרה, נכון? אם אני מבין נכון, איך לקחת את הכוחות האלה בצורה נכונה.
ואז הם מתחילים לעבוד יחד.
אוי, זה גדול.
יש להם יעד אחד, אז הם פתאום מתחילים לעבוד יחד.
חזק ביותר, חזק ביותר. אני חושב שאיך אומרים, צריך עוד להעמיק בזה, אבל כל כוח שנמצא בתוכנו, אתה אומר, לעבר המטרה שלכם, שימו את שניהם, יש לך עוד דוגמה אולי?
נגיד הורה... שהוא נורא טוב עם הילדים, אמא שהיא נורא 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 כל הזמן, רוצה להיות אמא טובה. היא אומרת לי, איתי היו נורא קשוחים כשהייתי קטנה, לא נתנו לי שום דבר שביקשתי, אני רוצה לתת, אני רוצה להשפיע, אני רוצה זה, אני רוצה להיות טובה. ואז אומרים לה, צריכה להיות קשוחה, צריכה להיות קשוחה, והיא לא מצליחה לגלות בעצמת הכוח הזה, למרות שהוא נמצא בה. זה בגלל שהיא עוד לא... כיווננה לעצמה וניסחה לעצמה מה המטרה שבשבילה היא בכלל מגדלת את הילד, שהיא הביאה ילד, לאן היא רוצה להביא את אותו הילד. וברגע שהיא תהיה מחובה, אם המטרה שלה זה להיות אמא נחמדה, אז היא תחווה הרבה בעיות בהורות, ויותר מזה, כמה שהיא הייתה נחמדה, הילד יגיע אל 20, יגיד לה, יחס עליה. אבל נתתי לך הכל. והוא יגיד, אמא שלי הרסה לי את החיים.
בגלל שהיא נתנה לה הכל.
ואז מה קרה פה? היא לא הייתה עם המטרה לנגד עיניה, הנכונה לכל מקרה, היא המציאה איזושהי מטרה, שזה להיות אמא טובה. אף אחד לא ביקש ממך להיות אמא טובה. ביקשו ממך לגדל ילד טוב, באופן טוב. אז שחררי את הניסיון להיות אמא טובה, ותתמקדי בלהביא את הילד למקום הטוב. ואז, כשזה המטרה שלך, אז מה צריך בשביל המטרה הזו? פה את צריכה להיות קשוחה. אוקיי, אז אני אהיה קשוחה. פה את צריכה להיות נחמדה ורכה. אוקיי, אז אני אהיה רכה. פה את צריכה לרחם. אוקיי, פה את צריכה... פתאום אני מגלה בעצמי את הכוחות שלא ידעתי שהיו בי, כי שמתי את המטרה לנגד.
זאת אומרת שאם אנחנו מבינים קצת יותר לעומק, אז המטרה בהכרח היא לא מה אני, אלא מה העולם צריך, זאת אומרת, איך העולם יכול להיות משודרג יותר טוב באמצעות זאת אומרת, באמצעות הכוחות שלי.
בדיוק.
אוקיי.
יש לי תמיד את הכוחות, ואז תמיד יש לי את השאלה, האם אני רוצה להיות זה בעצם עבד של של הכוחות האלה, כמו שאמרת, אני לא, אני כן, אני זה, אני בעצם הופך להיות כפוף אליהם, משועבד אליהם, או שאני רוצה להעלות אותם למעלה לאיזושהי תכלית.
אוקיי, אז יש לנו שבני אדם אנחנו עולם ומלואו, יש לנו את זה שאנחנו יצורים הרמוניים. מה עוד? מה השלישי?
ופה השלישי זה באמת מתחבר שהאדם הוא היצור השפל ביותר והיצור הקדוש ביותר. הניגודיות שיש בנו, אנחנו מאוד מאוד מנוגדים. כי למשל, מלאך הוא כולו קדושה, אין בו שום דבר. הוא לא יכול להיות לא קדוש. אין לו אופציה לא להיות לא קדוש. וחיות הם גשמיות בעיקר. העיקר שלהם זה גשמיות. אבל האדם, אנחנו רואים שהוא נברא עם שני מימדים. מצד אחד כתוב שהוא ברא אותו מהאפר. זאת אומרת שהוא גשמיות מוחלטת, אפילו יותר מהחיה. הוא ממש מגיע מדבר דומם, תמה מבחינה מסוימת. לא תמה, אבל זה דבר מאוד מאוד דומם ומאוד הפך מהרוחניות. ויש בו משהו מאוד גשמי, מאוד מאוד ארצי. מצד שני, אחרי שבורים אותו מהאפר, שזה את הגוף שלו, אז הקדוש ברוך הוא נופח בו נשמה. וזה הדבר הכי אלוקי שיכול להיות, הכי גבוה. הנשמה מגיעה, מה זה נופח? זה מגיע מהפנימיות של הקדוש ברוך הוא. הוא מכניס בו נשמה. ואז אנחנו כל הזמן חיים עם הניגוד הזה, במצבים שבן אדם יכול למצוא את עצמו באמת, במצבים באמת מביכים, באמת שפלים, באמת נמוכים. הוא אומר כאילו, באמת, יש סיטואציות שאם היית רואה וידאו של עצמך, היית אומר, מה, לאן הגעתי? איך התפרצתי? איך את זה? זה מביך. זה מביך להיות בן אדם. באמת, אתה יכול להיות גם, וגם לנו יש את העניינים האלה של תומעה, של, שאין את זה בכל העניינים. עכשיו, ובו בזמן, אדם יכול להגיע לרמה של קדושה. לרמה של אצילות, לרמה של התעלות מעל עצמו, של חיבור עם הנשגב, של להוציא מעצמו כוחות נפלאים, של להאיר את העולם במעשים טובים, בתיקון, במידות טובות. אז יש לנו כל הזמן ניגוד, ואנחנו חיים קונפליקט כזה, עם ניגוד כזה.
ואז הדרך באמת היא קודם כל להכיר בניגוד, ואז מה?
ואז, כל פעם שאני נתקל בדבר הזה, אני צריך להגיד, אוקיי, יש לי אופציה להיות פה הרסני, ולהשתמש בכל הכוחות הכי הרסניים שלי, וממש לפגוע בסיטואציה ולפגום בה, ולקחת עכשיו את הדברים, לעשות אותם עוד יותר גרועים ממה שהם, או שיש לי אופציה לרומם את הדברים האלה. ואיך אני עושה את זה שוב? למה זה קרה? למה זה קרה? מה התכלית של הרגע הזה? מה התכלית של ההתמודדות הזו, של הניסיון הזה?
מה כן. זה נראה אחד הדברים הכי מאתגרים בשיא הסטרס של הרגע, וזה יכול להיות אולי שמעצבנים אותי, או זה יכול להיות שדברים לא מסתדרים לי, זה יכול להיות אתה יודע, אתה עובד נורא קשה על איזשהו פרויקט, או אתה יודע, לאלף אלפי עבדי, או פרויקט, או ספר, והדבר הזה לא קורה, ואז מה? זה המקום שאתה בעצם אומר, אני יכול להיות הכי שפל שבעולם, ויכול להיות להתרסק עם זה בקורבנות, או לצלוח ולעלות.
כן.
וכשאני שואל את השאלה, למה זה קרה, מה אני אמור למצוא שם? למה זה קרה? למה זה קרה?
אז בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא בעצם מסתתר מאחורי הניסיון הזה. יש פה איזשהו מפגש איתו. בעצם הניסיון, מוסבר בחסידות, זה מפגש עם הבורא. מפגש מאוד מאוד חזק. דווקא שאנחנו חושבים שקשה לנו. זה יכול להיות משהו שפתאום דברים לא קרו בדרך שלנו. לא קיבלנו את העבודה הזו שרצינו, או הבן אדם הזה לא רצה אותנו, או הדברים לא הסתדרו כמו שרצינו. אז ברגע שאנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, יש לזה כנראה מטרה. גם אם אני עדיין לא רואה אותה, גם אם אני עדיין לא מבין אותה, יש לזה מטרה, ואתה מתחיל להיות כאילו, פתאום הערוצים שלך פתוחים לשאול, אז למה? למה זה התעכב בחודש? למה הדבר הזה בסוף לא יצא לפועל? ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, אני מתחיל להבין עכשיו. לאט לאט אתה מתחיל לראות את זה גם. בגלל זה לא קיבלתי את העבודה ההיא. כי אחרי זה ככה, אם הרי אנחנו מסתכלים רטרוספקטיבית, אנחנו רואים שהרבה מהאכזבות שלנו בסוף, היה להם מטרה. אבל אנחנו לא רואים את זה באותו רגע. אז צריך לצאת מנקודת הנחה, שכל הדברים בחיים הם כאלה, והמטרה היא שנראה פה, נביע פה את האמון שלנו, במי שאיתנו, במי שמוביל אותנו, במי שמלווה אותנו בכל הדבר הזה, ובעצם להאמין שהוא מוביל אותנו לקראת משהו, ולשאול בעצם איך אני יכול לרומם את הדבר הזה. יש סיפור מאוד יפה שמישהו כתב לרבי מלובביץ' שהוא בבית חולים, הוא אושפז, והוא רוצה ברכה לרפואה. אז הרבי כתב לו ש... בסדר, תקבל את הברכה, אבל במקום להיות עסוק כל הזמן לקבל את הברכה, אם אתה תשאל את עצמך, למה אתה בבית חולים? ואתה, לא למה בקטע של אולי אני שותך, למה אתה בבית חולים? כנראה יש פה מישהו שאתה פה בשביל לעזור לו. מישהו שאתה פה בשביל להגיד לו איזה מילה טובה. במקום לשאול את הרופא כל הזמן מה יש לי, תשאול את הרופא מה יש לך. אולי אני צריך, אולי אתה... תראה איך אתה יכול לייעץ לרופא, איך אתה יכול לעזור לו. אולי זה החולה שבמיטה לידך, שהסיבה היחידה שהגעת לפה זה בשביל להגיד לו איזה מילה טובה, בשביל לראות אם אתה יכול לעזור לו. אז כשאנחנו מסתכלים בסיטואציה סביבנו ובודקים איך אני יכול לעשות את הסיטואציה הזו יותר טובה, לתרום לה, לשפר אותה, לרומם אותה, זה השאלה למה הקדוש ברוך הוא שם אותי פה ולמה הוא שם אותי פה. ממילא הוא אומר לו, אתה גם תשתחרר אחרי מהבית חולים. הרבה פעמים אנחנו כלואים באיזו סיטואציה, בן אדם נמצא באיזה עיר והוא נורא רוצה לעבור לעיר אחרת, נמצא באיזה זה, נמצא באיזה זה. אבל אם אתה תגיד לעצמך, אוקיי, אני פה כי כנראה יש משהו שאני אמור לעשות פה, שעוד לא עשיתי, שעוד לא השלמתי, שאני צריך לעשות. אז קודם כל יכול להיות שזה, ברגע שאתה תבין את זה ואתה תעשה את זה, ישחרר אותך ואתה תוכל להתקדם הלאה. או שאם לא התקדמת הלאה, זה פחות יפריע לך. כי מתי אנחנו מחורפנים ומתוסכלים, שאני לא מבין למה, בשביל מה אני צריך את כל זה, למה אני תקוע פה? אבל אם אתה כבר מחובר למטרה, פתאום באים אליך, אחרי זה יגידו לך, הנה, הנה, אתה עכשיו אתה יכול לצאת מהעבודה הזו, או לעבור עיר, או זה, ואתה כאילו, לא, 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 פתאום אתה כבר, מונח במשהו אחר. אתה כבר עסוק.
וואו, כל כך הרבה דברים בנקודה אחת, כי לפעמים אנחנו באים עם התוכנית משחק הפרטית שלנו לחיים, אנחנו בטוחים שזה צריך להוביל לזה, וזה צריך להוביל לזה, ולפעמים יש תוכנית יותר גדולה, אנחנו מפספסים את השיעורים, כי זה אמור להיות בצורה מסוימת. אני חושב שמה שאמרת פה הוא כל כך משמעותי, שלא מעט מאיתנו אין לנו את האמון ששנייה רגע, משהו הולך להסתדר ביג טיים עבורך, אבל דקה רגע, תבין שנייה ש... יש איזשהו דרך אתה צריך לעבור, כמו שאמרת, אולי לדבר עם החולה ליד המיטה, אולי להיות עוד כמה דקות עם הילד, יותר דקות, לא יודע, יש איזשהו משהו שבגללו הדבר משהה אותך, איפה שאתה. ואני חושב שזה התחבר ללא מעט מאיתנו, בטח המאזינים שכאילו, איך שאנחנו, איך שלא נסובב את זה, אם לא נקלוט את הפואנטה, היא תחזור לנו בזוויות אחרות, נכון? בעיר אחרת, בבנק אחר, בסיטואציה אחרת. אז משהו שאולי אפשר לקחת מפה, באמת שה... אני חושב שנגעת בזה, זה שלבחור באותה נקודת, אפשר לקרוא לזה שאתה יודע, שכל העצבים עולים וחוסר הסיפוק עולה, הוא ימשיך לעלות, אלא אם כן, נשאל רגע מה השיעור פה, אם אני ככה מנסה לסכם.
כן, ואפילו יותר מזה, לפעמים, אדמור הזקן כותב בספר התניה, שיכול להיות שכל החיים יהיה לך עצבים. כל החיים אתה תסבול מעצבים. אבל אם אתה תבין שזו המטרה שלך, להתמודד עם העצבים, ובזה אתה משרת את הקדוש ברוך הוא, ובזה אתה מקיים את תכלית בריאתך, כי הוא ברא אותך בשביל שאתה תתמודד עם העצבים, אז כבר לא, אז זה כבר לא יציק לך, כי מתי מפריע לנו משהו שאנחנו לא מבינים, אנחנו מתוסכלים מהחוסר תכליתיות שלו, מהחוסר סיבה שלו. אנחנו מתוסכלים, אנחנו עצבנים, אבל אם אני מבין שכאילו, יש לי את העניין הזה, כי הוא חלק מהתכלית שלי. יש לי, כמו שאמרתי, יש לי, אני סובב מחרדות, אני סובב מדיכאונות, בגלל שזה חלק מהתכלית שלי, זה חלק מהחיבור שלי, אם זה כי אני נועדתי לעזור לאנשים שסובלים מאותה בעיה. אם זה כי בכל פעם ופעם שאני מתמודד עם זה ומתגבר על זה, אני בעצם מתקן את העולם כולו. אז גם אם אני כל היום, כל החיים, כמו שאתה אומר, התמודד עם הניסיונות, הניסיון, התכלית כנגד עיניי. כשהתכלית כנגד עיניי, אני יודע להתמודד עם הדברים בצורה הרבה יותר טובה.
אני חושב שזה מתחבר כל כך למה שאתה יודע, היה פה דוקטור יחיל הררי, שדיברנו על הספר לנצח כל רגע מחדש, וזה כל כך מתחבר למשפט הכל כך משמעותי שהוא בא ואמר, שאם נבין שנייה רגע, שירדנו לפה כדי לנצח את הרגעים הקטנים האלה, את העצבים, לנצח את הזה שהדברים לא מסתדרים, ואתה מתעלה בזמן הרגע הזה, זאת אומרת, לנצח את הקשיים, או הוא קורא לזה לקחת בעלות על העולם הרגשי ברגע האמת, שזה ממש כאילו ברגע הזה, אם נבין שזה הסיפור, א' כל זה מאוד מרגיע, אני צריך לנצח את הקרבות שלי, אני צריך לעשות את זה, ויש לזה השפעה מדהימה על העולם, אז איך אומרים, זה רק תומך, זה רק תומך לגמרי בדבר הזה.
דוקטור חיל הררי, והספר הזה, זה היה נקודת מפנה בחיים שלי, הוא גם היה שער שלי לטניה, וכבר בשם הזה הוא לחד לגמרי. הרבה מהמשמעויות.
לגמרי, הרבה מה... בדיוק, אולי אתה יודע מה, אולי מה התכלית שלנו, נצח פה כל רגע מחדש, זה חתיכת הישג.
כן.
זה חתיכת הישג. אז איפה אנחנו ברביעים?
אז אנחנו בזה שהאדם גם יכול לבחור. בעצם זה מתחבר מאוד לכל מה שאמרנו, אבל צריך שנייה לעצור ולחשוב על, על הדבר הזה של חופש הבחירה. מה זה חופש הבחירה? אנחנו חושבים שחופש הבחירה זה אני אגור פה או שם, אני אלך להיות רופא שיניים, או שאני הולך להיות אקדמאי, אני עכשיו אלך לבית קפה או זה או לבית קפה הזה. זה למעשה לא חופש בחירה, כי זה דומה מאוד גם לחיה. זאת אומרת, חתול בוחר איפה להניח את עצמו, לאן ללכת, ולמעשה כל הדברים האלה, הבעל שם טוב חידש לנו, נובעים בהשגחה פרטית. זאת אומרת, איפה אתה גר? עם מי אתה גר, עם מי אתה חי, איפה ישבת, בכל רגע ורגע 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 ורגע, שאתה, איפה שאתה נמצא ועם מי שאתה נמצא ומה שקורה לך, זה לא מהבחירה שלך. כלום. הכל קורה בהשגחה פרטית. אז מה זה החופש הבחירה? החופש הבחירה שלך האמיתי היחיד, שהוא גם אתה כאדם הוא היחיד שיש לו את זה, חוץ מלקדוש ברוך הוא, את האופציה הזו, זה הבחירה הפנימית בין האם אני משתמש עכשיו בכוחות שלי, בכישרונות שלי, בסיטואציה הזו, למעלה, לאלוקות, לרוחניות, להעלות את עצמי, לרומם את עצמי, או שאני הולך לבחור לרדת למטה. זאת אומרת, האם אני בוחר בעצמי, או האם אני בוחר במטרה שעבורה נבראתי, במטרה שבשבילה אני נמצא עכשיו מול הבחירות האלה. אז הבחירה האמיתית היא בעצם בין ה... אפשר להגיד בין עצמי לבין הקדוש ברוך הוא, בין אני לבין הבורא שלי, וזה בכל רגע, בכל רגע, בכל שנייה, איך אני מבלה את הזמן שלי, איך אני מבלה את הבוקר שלי, איך אני אוכל, מה אני אוכל, כל בחירה, זה בעצם הבחירה האמיתית. עכשיו, באמת לחיות אין בחירה, כי הן פועלות מתוך איזשהו תסריט של, תסריט כמעט ביולוגי של אינסטינקטים, אינסטינקטים הישרדותיים, אינסטינקטים של תענוג, אינסטינקטים של לשמר את עצמם, והם חיים על פי זה. מלאך גם, מלאך הוא תסריט כתוב מראש. בעצם, הרי אנחנו דברים נבראים, זה כמו מחשב, מחשב על פי מה הוא פועל, על פי התכונות שכבר הכניסו בו, הקודים שהכניסו בו, הפונקציות שנתנו בו, ואז הוא פשוט רץ עם זה. ככה גם מלאך, ככה כזה, ככה גם אנחנו עלולים להיות. כשבן אדם חי כל הזמן על פי מה שמענג אותו, מה שמשרת אותו, מה שמתאים לו, מה שמפחיד אותו, הוא בורח, מה שמענג אותו, הוא הולך, ואז הוא חושב שהוא בוחר. הוא חושב, אני בוחר לא להיות במקום הזה. זה לא אתה בחרת. זה העובדה שהדבר הזה מפחיד אותך, בחרה עבורך.
הוטבע בך כבר.
כן. כן. אני בוחר לגור פה. לא, אתה לא. פשוט יש לך תענוג. לא בחרת את התענוג הזה, לא בחרת את הפחד הזה. אז אתה חי על פי אינסטינקטים, ואתה חושב שאתה בוחר. הבחירה האמיתית היא על אף האינסטינקטים שלי, על אף הרפלקסים שלי, על אף הטבעים
נגד
שלי.
הטבע כן. כאילו, נגד הטבע, נגד הדבר, כאילו נגד האוטומט, שהוא כן. אמור להיות ללכת למה שעושה לי טוב, להימנע ממה שעושה לי פחות טוב.
שמה, כשאתה קורא למשל, מה זה הלכה? הספר של הספרים שמסבירים את היום-יום שיהודים חיים על פי הלכה, זה כמעט תמיד מה שעכשיו היית רוצה לעשות וטבעי לך ונורמלי לך, ואם היית בן אדם רגיל שברא את עצמו אולי היית עושה, אז הפוך. זה באמת בכל עניין ועניין, וזה יורד לפרטים אינסופיים. ויש בזה משהו מאוד מאוד חזק. בהתחלה אתה אומר, וואי, מה זה? למה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? אבל יש משהו מאוד עוצמתי, ולהגיד, אני לא כפוף ומשועבד לאינסטינקטים שלי, לרפלקסים שלי, לפחדים שלי, לתענוגות שלי. אני תמיד יכול לבחור במשהו אחר על פני זה.
זה סופר מעניין, כי דרך הרבה רואים, יש כל כך הרבה חוקים, ויש כל כך הרבה מצוות, ואתה יודע, זה כאילו, ואז אתה אומר, רגע, זה בעצם הפוך. כאילו, האימון שלנו ללכת נגד היצרים הטבעיים שלנו, דווקא כן לדעת לעלות, כן לחוות איזושהי זאת הבחירה האמיתית. איך אני יכול לקחת את הבחירה הזאת מעצמי, אתה יודע, במקום, כתבת, אמרת, במקום לבחור בעצמי, אז לבחור בבורא, לבחור בחיים, ביקום, זאת אומרת, איך זה יכול, אולי כדוגמה לראות ברמה היומיומית?
אתה בן אדם ש... אתה בטח טיפוס של בוקר, נראה לי.
כאילו כן, אבל לא חמש בבוקר, לא המועדונים, לא תראו אותי בחמש, זה אני, אגב...
ספורט, כאילו, בתוך היית חייב לקום.
אין סיכוי שתוציא ממני את הספורט בחיים. בימים שבא לי, שלא בא לי, חלק מהסיפור, 3-4 פעמים בשבוע.
אז זה לא דורש בוקר?
אז זהו, שאת האימון שלי אני עושה צהריים, שזה גם קשה, כי זה אימון משקולות, פול בדי, שהוא כביכול, זה לשבור את היום, זה צריך לעניין לקום מהעשייה היומיומית של העסק, של החברה, של הדברים, לשבור את היום, לפעמים אתה אומר, בוא נמשיך לעשות את הדברים. אבל משהו בי יודע שזה יעשה כל כך טוב, כי... כשהגוף שלך חזק, אז אתה יכול לעשות יותר טוב לעולם, אתה יכול להיות יותר טוב, אתה חד יותר, אתה מדויק יותר. זה סוג של נגד הטבע, לפחות מבחינתי.
אז אני אתן לך דוגמה. אני למשל לא טיפוס של בוקר בלשון המעטה. אני פורח בלילה, וככל שהלילה נהיה יותר עמוק לתוך הלילה, אני מרגיש שאני יותר יצירתי, שאני יותר ערני, שאני יותר צלול. אני מרגיש ש... כאילו משהו בצלילים של הלילה, באווירה של הלילה, הוא אני, הוא מתאים לי, הוא נוח לי, והלישון הזה כאילו עד מאוחר, הוא ממש באופן של, של, של צורך כזה שהוא בסיסי עבורי. ומה זה, אז כביכול בחרתי כל החיים בחירות שיאפשרו לי את אורח החיים הזה. אז אם אתה בוחר איזה עבודה, או איזה קורסים בלימודים, או... אז אתה בוחר את זה באופן שקודם כל, הבוקר, זה לא אופציה. כי אני לא טיפוס של בוקר. אני לא כזה. ואז, מגיע העניין של תפילת הבוקר. שחרית. צריך להיות בשבע בבוקר, בבית כנסת. ואז אתה בעצם שואל את עצמך, אוקיי, אז בעצם, פה החופש הבחירה האמיתי שלי. זה ש, שאתה בוחר לישון עד מאוחר, אתה לא בוחר לישון עד מאוחר. התענוג שלך בלישון עד מאוחר בוחר עבורך. אבל אם אתה תבחר עכשיו לקום, אז אתה מפעיל ומשתמש בחופש הבחירה שלך, ובמה באמת אתה בוחר? לא בעצמך. אתה בוחר בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אומר לך, אני צריך אותך בשבע בבוקר בתפילה. ואז אתה קם עבור משהו. ופתאום אני כל בוקר קם, בשש, אני קם, ואני לא הייתי קם עבור שום דבר אחר, כי כל הסיבות האחרות הן היו עבורי. זאת אומרת, בשמה, בשביל קריירה, בשביל לימודים, בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה, בשביל, אפילו בשביל בריאות, אפילו בשביל זה, בשביל ספורט, לא משנה, זה עבורי. ואז אתה אומר, אוקיי, אם זה עבורי, אז אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים בשפה של עבורי, אז עבורי זה לישון עד מאוחר. אל תגיד לי שזה עבורי. אני אגיד לך מה עבורי, מה עושה לי טוב. לי עושה טוב לישון. אתה תגיד לי שזה עושה לי טוב להתעורר? לא. לי עושה טוב לישון. אבל זה עבורו. זאת אומרת שהחופש הבחירה שלי זה בין עבורי לבין עבורו. אוקיי, אני יכול. ויודע מה? כמה שזה יותר קשה לי, אז אני מרגיש עוד יותר שבאמת עשיתי את זה עבורו.
זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים בטח על ה... כאילו בטח בתמונה גדולה, זו בחירה נורא נורא גדולה בין משהו לעצמי למשהו גדול ממני, שזה בעצם ה... אולי ה... אתה יודע מה? יש בזה מצד אחד קושי, מצד שני כולנו יודעים שעבור מישהו אחר, משהו כן בתוכנו מצליח לבחור, כן להתרומם, כן לעשות וכן להסתכל. זאת אומרת, אם אני מסתכל פה על הייחודיות שלנו כבני אדם, בטח כ... כאנשים ש... איך אומרים? על פי הספר, לא ביקשנו לבוא לעולם. זה שכן, זאת אומרת, התזוזה או ההשפעה שלנו תמיד תהיה גדולה יותר ככל שלא במרכאות, אלא באמת נוכל לבחור עבור משהו גדול יותר מאיתנו. זאת אומרת, אולי התרגול צריך להיות כל הזמן להסתכל לחוצה ולא פנימה. אם אני ככה...
אני חושב, זה מדהים. אתה קוראים לי לחשוב מה שאתה אומר עכשיו, כמה הטעות הכי גדולה של הדת... לאורך השנים, זה שבעצם הרבנים או אנשים חשבו שהדרך היחידה לשמור בן אדם בדת זה לשכנע אותו שזה עבור עצמו. שככה הוא יקבל ברכות, שככה הוא יקבל גן עדן, שככה הוא ינצל מהעונשים ומהאיסורים ומהגיהנום, וככה הוא יעשה ככה וככה הוא יעשה ככה, וזה עבור עצמו. אתה רוצה להציל את עצמך? תישאר דתי.
אז גרמו להרבה אנשים לפחד ולסנות הדת ולא להתחבר אליה, או כי הפוך. כי...
אבל הם פחדו לגלות לך שזה עבור, לא עבורך למעשה. זה עבור הקדוש ברוך הוא, כי מה הם חשבו? שהאדם הוא במהותו אגואיסט, ואם הוא יבין שזה לא עבור, זה תורת הסוד, למה כל כך פחדו לחשוף את תורת הסוד? כמו שאמרנו שהמדרשים, שהבעל שם טוב, שהאדמור הזה כן חושף שיש פה מטרה של הקדוש ברוך הוא. כי הם פחדו שאם אתה תגלה שזה לא עבורך, אתה לא תעשה את זה. כמו שכאילו יגלו לך ש... לא יודע, שבעצם...
הגביה הוא לא שלך בסוף, כן?
כן, זה בכלל לא עבורך, ואז אתה לא תעשה את זה. מה שהם טעו זה מה שאתה אומר, שלהפך, אדם כשהוא מגלה שיש מישהו שזקוק לו, שיש איזשהו משהו שהוא יכול לתרום ולשנות, ועבור האחר, דווקא אז מתגלים בו הכוחות הכי גבוהים, הכי נעלים, הוא יצא מעצמו. אנחנו יודעים שאימא, כשהיא צריכה להגן על הילדים שלה, ייצאו בכוחות הרבה יותר גבוהים מאשר כשהיא צריכה להגן על עצמה.
מדהים, לגמרי, לגמרי. ממש, גילוי הכוחות שלנו מתפוצץ כשאנחנו מסתכלים על, רגע, איך אני יכול לעזור לצד השני? וגם, זאת אחת אולי הדרכים הכי חזקות שלנו להתקשר לעולם הזה באמת. אפרופו, החיבור בין הנשמה לגוף, זה בעצם במשהו בתוכי מרגיש שייך. איך אני ארגיש שייך? אני אצליח לבטא את הכוחות שלי עבור מישהו אחר, עבור חבר, עבור אדם, עבור לקוח, עבור הילדים, וזו עוצמה אדירה. זאת בחירה שהיא בתוכנו.
זה התבוננות כל כך הרבה יותר אופטימית ופנימית על המין האנושי. כי אם אנחנו חושבים שבעצם בכל עניין ועניין, מה צריך להוכיח לבן אדם? מה יצא לו מזה? איך זה משתלם עבורו? איך זה יעזור לו? אנחנו חיים בג'ונגל. אתה סוחר דירה, אתה זה, כל דבר, אתה כאילו כל הזמן, כל אחד מושך לכיוון שלו. ואנחנו באים ואומרים שבעצם מה שבן אדם מחפש זה איך הוא יכול להרגיש שהוא תרם, איך הוא יכול להרגיש שהוא תיקן, שהוא עזר, שהיו זקוקים לו, אז פתאום ההתבוננות שלך על המין האנושי ומה מניע אותו ומה המוטיבציה הכי חזקה שלו הופכת להיות אחרת לגמרי. אנחנו קצת פוחדים מזה, לגלות את זה, כי אנחנו כאילו פוחדים שהאדם הוא במהותו אגואיסט, אבל הוא לא.
לגמרי. אני חושב ראיתי באחד השיעורים של הרב מניס שם, הוא מדבר על ההבדל בין נידי לנידד, נכון? הרעיון הזה שאתה לא רוצה להיות נידי, נצרח, נזקק, כל הזמן שכאילו אתה ואתה ואתה, אלא להיות נידד, להיות אחד כזה שזקוקים לו, שרוצים אותו, והיופי הוא שהאמת היא שהעולם חכה שנצא, שניתן את הכוחות שלנו, כי זקוקים לנו, כי באמת צריכים אותנו, אז איך אומרים, זה בדיוק ההפך ממה שכל כך הרבה, אני חושב, אתה יודע, תורות, אפילו התפתחות אישית קלאסית, שתבוא תגיד לך, בוא תצליח, בוא ניתן לך כלים להגשים את עצמך, אבל אתה זה לא הסיפור, הסיפור הוא מה הכוחות שלך יכולים להביא החוצה לעולם.
כן.
יש כל כך הרבה, איך אומרים, מסרים יחסית מוגבלים במקום הזה. אני חושב שמה שאנחנו מביאים פה, בטח ככה באריזה המאוד מאוד מדויקת הזאת, שאלו, הסיפור בחוץ. עכשיו בוא נצא החוצה ונעשה, והאדם בעצם מאותו, אני מאמין שיש לי יותר כוחות, כשאומרים לו, בוא תראה איך זה יופי יכול להיות, כשאתה תעשה משהו עבור ההוא, ועבור ההוא, ובוא תראה איך אחרים יכולים להשתנות בזכותך, בעזרתך, בעזרת הכוחות שלך. היסטרי, איפה אנחנו? באיזה מספר?
אז אוקיי, אנחנו...
אז האדם יכול לבחור מספר 4, לגמרי.
וזה גם הוביל לעניין שבני אדם אוהבים למשול. יש להם איזשהו תענוג מיוחד, בהשפעה, בהנהגה, בהובלה, אפילו שליטה. ושוב, הכוח הזה יכול ללכת למקומות הכי 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 נמוכים. אתה יכול להיות איזה דיקטטור, איזה עריץ, איזה חולה שליטה במערכות יחסים, בזוגיות, כמורה. או שאתה יכול לקחת את זה למקום מאוד מאוד חיובי, מאוד משפיע, מאוד מאוד מוביל. זה מתקשר מאוד לנקודה הקודמת. יש נגיד איזשהו ילד שמתקשה ללמוד לקרוא ולכתוב, או לא מצליח ללמוד, יש לו שקיעות כתיב, קשה לו. ואז יש לך את האופציה להגיד לו כמה שזה העתיד שלו תלוי בזה, ואנשים יחשבו שהוא טיפש, והוא חייב להיות משכיל, ולא יהיה לו פרנסה, ולא יהיה לו השכלה, ואתה יכול להביא לה את כל הדברים האלה. ולמעשה הוא רק ילחץ מזה עוד יותר. כי שמת אותו במרכז, שמת אותו את העניין, שמת עליו המון המון זה. אבל אם אתה תגיד לו, אתה יודע שיש בשכונה שלך המון ילדים שלא יודעים לקרוא ולכתוב, ולך יש חיבור מיוחד איתם, שמורים אחרים שנביאים בחוץ הם לא ידעו. ודווקא אתה, אם אתה תתגבר ותלמד ותצליח, קודם כל אתה תהיה מודל עבורם, ודבר שני, אתה תלמד אותם הכי טוב לכתוב, ואתה יודע, הם במצב, לך תדע מה יקרה עם העתיד שלהם, וזה וזה, פתאום אותו ילד יתחיל לקרוא ולכתוב וללמוד, כי הוא יבין שיש לזה תכלית, שיש לזה מטרה, והוא יגלה בעצמו את הכוחות. עכשיו, אז הכוחות האלה גם קשורות לעובדה שנתנו בו את האופציה להיות משפיע, להיות מחנך, להיות מנהיג, להיות מוביל. יש לנו תענוג מיוחד בזה כבני אדם. עכשיו, אפשר להגיד, כן, אבל גם מלך רוצה להיות מלך, האריה רוצה להיות מלך החיות. או בכלל, חיות, הם כן רוצות לשלוט על כמה שיותר טריטוריה, כמה שיותר חיות, כמה שיותר חיות אחרות. אבל זה מגיע נטו מאינסטינקט הישרדותי. זאת אומרת, הן אומרות, ככה אני אשרוד הכי טוב. ביולוגית. אצלנו זה לא עניין הישרדותי. זה עצם ההשפעה היא תענוג. אצלו בגדול, אם היית אומר לו שהוא יכול לשרוד בלי זה, זה לא שהוא מקבל תענוג מעצם הגדילה הזו של הכוח. האופציה שלו להשתלט על כוח זה משהו כדי שהוא ביולוגית, אנטומית, יוכל לשרוד כמה שיותר טוב, שיהיה לו הכי הרבה אוכל, שיהיה לו הכי הרבה שטח. אצלנו זה לא מסתכם בזה. אנחנו מקבלים תענוג מעצם היכולת להיות משפיעים, להעיר החוצה. זה גם משהו שאנחנו, יש לנו במשותף עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו, יש תענוג כי כשאתה משפיע על אשתך, על הילדים שלך, על הסביבה שלך, אז ההשפעה שלך, כשאתה רואה אותה אצלם, זה כמו התגלות הכוחות הנעלמים שבך.
מדהים, מדהים. כאילו התוצאה כבר מקופלת בעצם זה שעשית את הדבר למען הצד השני, ואז בטח כשאתה רואה את השינוי שם קורה, החוויה היא הרבה יותר חזקה. אני תמיד אומר שלזכות באליפויות היה לי נורא נורא כיף, לנצח כספורטאי זה תמיד כיף, אבל כמאמן מנטלי לראות שחקנים שפתאום השתנו על הדשא, שאתה יודע, הביקורת מהקהל פעם הייתה גורמת להם לדאון נורא גדול, ופתאום ממשיכים לפרוח והם מרימים גבי, זה הרבה יותר חזק מאשר, איך אומרים, לקבל את התשואות לעצמך, אני לגמרי, לגמרי יכול להתחבר. וואו, זה עוצמתי.
עכשיו, תחשוב שצריך כאילו איפשהו מאוד להיזהר עם הכוח הזה, כוח מאוד מסוכן. תראה מה קורה בפוליטיקה. אנשים רוצים להיות השליטים. הם רוצים להיות בממשלה, הם רוצים להיות ראש הממשלה, הם רוצים להיות... למה? למה? זה יותר כיף, זה משכורת יותר גבוהה. זה לא העניין. יש לי, אני מעצם הכוח הזה שיש פה, המשילות הזו, היא נותנת לי תענוג, ואני רוצה אותה. אז יש אימפריות, ויש ייחודים, ובריתות, והשתלטויות, ואנחנו רואים את זה במגזר העסקי, אנחנו רואים את זה אפילו בעולם הדתי, אנחנו רואים שבן אדם הוא רוצה את הכוח שברבנות, הוא רוצה את הכוח שבמעמד שהוא יקבל. מאוד מסוכן.
לגמרי, לגמרי. זה ממש כאילו אותו סכין, שאתה יכול לבחור או לחתוך איתו סלט, או להרוג איתו, זה אותו סכין, השאלה איך אתה עובד עם הכוח הזה.
כן. למה אני רוצה להיות ראש ממשלה? למה אני רוצה להיות מלך? למה אני רוצה להיות רב? למה אני רוצה להיות... בעצם לא בשביל עצמי. בשביל שאני אוכל לממש את התכלית, שהיא לא התכלית שלי, התכלית של הקדוש ברוך הוא, שאני בעצם משמש אותו בזה. בנקודה, בעמדה הזו. למשל, אדם שיש לו המון 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 כסף, הוא צריך להבין שהכסף הזה זה בגלל שיש לו, יש תכלית לכסף הזה. הוא לא צריך להרגיש רע. הוא לא צריך להרגיש אשם שיש לו כל כך הרבה כסף. והוא צריך פשוט להבין שהכסף הזה ניתן לו, הכוח הזה ניתן לו, האופציית השפעה ומשילות וההנהגה הזו ניתנה לו, כדי שהוא ישרת את השם דרך הדבר הזה.
שמע, זה מדהים, כי כל, ממש, כאילו כל מאפיין פה, הוא בעצם בא ואומר, יש לך איזה כדור אנרגיה מטורף, איזה כוח עוצמתי. עכשיו, אם אתה לא יודע מה ה-next level שאתה הולך, ה-next level שלך בחיים, או מה אתה הולך לעשות איתו, אתה די בבעיה, כי הנטייה שלנו כאן תמיד תהיה להשתמש בכוחות שלנו לא בדרך הכי גדולה, או בשביל עצמנו, או בשביל הדברים שאנחנו הולכים לעשות, וזה תמיד מחזיר אותנו לשאלה של תחילת העניין, זה להבין מה המטרה, מה אני הולך לעשות עם הדבר הזה, כן. איך אני הולך להשתמש בכוחות האלה.
אלברט איינשטיין אמר, E שווה MC בריבוע. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אני לא פוזיקאי, אבל בגדול, הוא אומר שהאנרגיה לא הולכת לאיבוד. היא משנה אולי מהות, היא משנה מצב צבירה, אבל אנרגיה לא יכולה ללכת לשום מקום. כי היא אנרגיה. עכשיו, הבעיה היא שכשאנחנו הולכים לקואוצ'רים ומנטורים ופסיכולוגים ומטפלים, ששמים את האני שלי במרכז, ואת המטרות שלי, ואת החלומות שלי, ואת הצרכים שלי, ואת הבעיות שלי, ואת ההתמודות, אז הם למעשה מגבירים ומגבירים את האנרגיה סביבי. ואז אני לא מבין למה אני ממשיך וממשיך להרגיש את הפחדים, את הלחץ, את החוסר אונים הזה, כי הם לא הוציאו את האנרגיה ממני. באתי ושלוש פעמים בשבוע דיברתי שעתיים על עצמי, מה שעשיתי זה שלקחתי את האנרגיה הזו והכנסתי אותה אליי.
הגדלתי את הדבר הזה שנקרא עצמי.
כן, ואז אני לא יודע מה לעשות עם זה. אז כמו שאתה אומר, אני חושב שהעתיד של הפסיכולוגיה, יהיה האומנות של ההוצאה של האנרגיה הזו החוצה. כשהיום עדיין הפסיכולוגיה עסוקה באיך לצבור עוד אנרגיה אליי. תפיסה מאוד הישרדותית, מאוד...
כן. אני חושב שזה משהו ש... איך אומרים? אם נשכיל להבין אותו, זה עולם ומלואו, כי זה באמת... אתה יודע, זה אוקיי, התעסקת בעצמך, זה מוגבל. גם השגת משהו מעולה, אם השגת משהו לעצמך, זה אחלה, זה מדהים, זה גם כיף, אבל זה איפשהו, טוב, לא השארת פה משהו. עכשיו, השגת, נהנית, חווית, וזה כל כך עוצמתי לשאול, רגע, מתוך מה שיש לי, מה אני יכול לעשות החוצה? למה אתה פה? מה אתה יכול לממש את הכוחות האלה? וזה רק החמישי. תשמע, אנחנו לא רעים כבני אדם. אתה יודע, ובסופו של דבר אנחנו... יש, אתה יודע, יש תקווה, מה שנקרא.
יש הרבה תקווה. יש הרבה תקווה, וגם, כמו שאמרת, מה אני משאיר אחרי, אז כאילו מקסימום ישאיר אחרי איזשהו כיכר על שמך, או איזה רחוב, אבל לא בזה אתה בסוף תימדד, כשאתה תסתכל אחורה. יכול להיות בן אדם שיש כיכר ופסל על שמו, אבל הוא יהיה הכי חיים מאוד בעצם ריקים, וכשהוא יסתכל אחורה הוא ירגיש שהוא לא עשה כלום, ויכול להיות בן אדם שהוא אנונימי לגמרי ואנחנו לא יודעים, והוא חי חיים מאוד מאוד צנועים, אבל הוא כל הזמן היה בנתינה, ובסוף החיים שהוא השאיר אחריו, הם יהיו חיים הרבה יותר משמעותיים, ושם ככה יזכרו אותו גם.
אתה יודע, לפעמים בהרצאות אני שואל חבר'ה ככה, וזה לא משנה איפה זה. לא משנה, מי, אתה יודע, מי ספורטאים, מנכלים, מנהלים, סטוד, לא משנה מה. ואז אני אומר להם, תגידו, אתם יכולים לתאר מי אתם כשאתם הכי גאים בעצמכם? שאלה כזאת, אתה יודע, של... אני אומר להם, לכו אחורה, תנסו לדמיין איזשהו רגע בחיים שלכם, אולי זה בקורונה, איזשהו רגע שהתגברתם והרגשתם שאתם באמת, וואו, מסתכלים בדיעבד לאחור, אתם אומרים, בוא נהייתי, התעפתי על עצמי, אני מת על איך שהייתי שם גאה באדם הזה. וביקשתי מהם תאר את הבן אדם הזה במילה. אז כל אחד זורק, הייתי משמעותי, הייתי מרוכז, מפוקס, הייתי שלב, הייתי רגוע, כאילו, אתה יודע, עכשיו אני אומר להם, תקשיבו, שמתם לב שלא הגבלתי אתכם בתשובות, החלתם לעלות מה שאתם רוצים. ואפלה בפלה, כשאתה מבקש מבן אדם לתאר מי אתה כשאתה הכי גאה בעצמך, רוב האנשים לא מתארים את זה בתוצאה. הם לא אומרים, עשיתי יותר לידים, הם לא אומרים, הבאתי יותר כסף, הם לא אומרים, קניתי נכס. הם מביעים את הגאווה הפרטית שלהם באיזשהו ערך שהם היו נוכחים אליו ובאמצעותו הם השפיעו על העולם. ואז אתה אומר להם, תראו איזה אבסורד. כשאנחנו נזדקם העולם ויספידו אותנו, הרי לא יספידו אותנו על, לא יודע, על האוש, על כמה השארנו כסף פה. זאת אומרת, תמיד מצחיק לראות, כן, אתה אף פעם לא תראה מישהו מספיד את דעה, שאבא שלו הלך מהעולם ואבא שלו איזה אייל נדלן. הילד אף פעם להגיד, בוא נע, כמה כסף אבא השאיר. הוא לא יגיד, אבא שלי, וואו, כל ה... רובע בלונדון שהוא קנה, איך הוא השאיר לי את זה? לא, תמיד יגידו מה אבא השאיר ברמת הערכים. וזה מדהים שרוב האנשים עובדים על התוצאות, כשבעצם מה שיזכרו זה ערכים. ובעצם מה שאנחנו באים לומר פה, זה בוא נע, בסוף מה שיזכרו ממך זה לא מה השגת, אלא מה עשית עם מה שיש לך, החוצה. וזה אולי ככה, איך אומרים, איזושהי רפלקציה שאנחנו יכולים לחשוב עליה, דרך העיקרון הכל כך מדהים שאמרת, שאנחנו אוהבים למשול, שזה מדהים, שאלה איך אנחנו עושים את זה. מה אנחנו משאירים פה?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אנחנו מתקדמים?
מתקדמים.
אוקיי.
נאמבר 6.
אז 6 זה בני אדם הם בעלי מודעות עצמית. מה זה מודעות עצמית? זה, יש לי איזשהו ידיעה שאני מישהו. אני דבר, אני משהו שקיים, יש אותי. אני חי עם עצמי, בתוך עצמי, בתוך המחשבות שלי, בתוך התודעה שלי. עכשיו נגיד ביולוגית רוב התאים שלי כבר מתחלפים לאורך השנים. זאת אומרת, פיזית אני לא מה שהייתי לפני שנה או לפני 5 שנים. אני מאוד מאוד משתנה. עכשיו גם, אני לא סך כל חלקה, אלא נגיד, אני לא הצירוף של ידיים, רגליים, זה עושה אותי. כי אם אתה תוריד את זה או תוריד את זה, גם בפנימיות, אני לא הצירוף של כל, של כל התכונות. כי אם אתה תוריד תכונה ועוד תכונה ועוד תכונה, עדיין יש לי איזה משהו פנימי שאני, יש לי ידיעת עצמי כזו, מודעות עצמית, אני חווה את עצמי. משהו מאוד מאוד ייחודי לאדם ומשותף לו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מהמקורות שלמשל יעקב נאבק עם המלאך, הוא שואל אותו איך קוראים לך את המלאך? הוא אומר, אין לי שם. הוא לא יודע איך קוראים לו. כי אין לו מודעות עצמית. המלאך הוא שליחות, כל מה שהוא. אם היה לו מודעות עצמית, הוא היה לפעמים בוחר בעצמו על פני השליחות שלו. והאדם יש לו מודעות עצמית. זה משהו מאוד חזק.
לגמרי, זאת אומרת שיש לנו את היכולת בעצם לצאת שנייה מעצמנו ולהגיד, בוא נע, אני פה, אני טכנית חי, אני טכנית קיים. זאת אומרת, זה הרגע הזה שאתה לא באיזשהו נתיב שאיך אומרים, מותאם מראש, תוכנה שעובדת והיא לא יכולה לזוז רגע. יש לנו יכולת רגע לצאת מעצמנו ולקלוט, בוא נע, אני פה. וזה יכולת אדירה, כי היא מאפשרת לנו שנייה רגע להתבונן, לנשום שנייה, לחקור, יש פה משהו ש... הוא באמת נדיר.
המודעות העצמית, המטרה שלה היא שבעצם הקדוש ברוך הוא לא רוצה מערכת יחסים עם, עם דבר שהוא כלום, שהוא פלקט או שהוא איזשהו אוטומט, אלא מישהו שיש לו מודעות עצמית, שהוא מרגיש את עצמו, שהוא חווה את עצמו כמציאות. בחסידות אנחנו לומדים שלמעשה באמת אין מציאות חוץ מאלוקות. הכל זה אנרגיה אלוקית אחת, כי למעשה טבע הדברים זה להיות כלום. הכל להגיע מכלום, גם במדע אנחנו יודעים את זה. וברגע שדבר היה כלום, זה אומר שהטבע שלו זה להיות כלום, להיות אין. אז בעצם, העובדה שיש לנו איזושהי מודעות עצמית, מאפשרת לקדוש ברוך הוא לבנות איתנו קשר. ולכן המודעות עצמית הזו היא מתנה גדולה, אבל היא גם לפעמים הופכת להיות עול, כי כשבן אדם מאוד מאוד מודע לעצמו, הוא בנוטרל.
Overthinking, גם אתה כן. חושב כל הזמן, אתה כל הזמן בעשייה, כן. אתה כל הזמן מנסה
לתכנית. אתה לא משוחרר, הרבה פעמים אומרים, כמו שאומרים, כאילו תרקוד, כאילו אף אחד לא רואה, כן. תשיר, כאילו אף אחד לא שומע, אנחנו שרים הכי יפה במקלחת. למה? כי כאילו איפשהו אתה משחרר.
אגב, אני שר במקלחת, אשתי לא חושבת שאני שר הכי יפה.
אבל אתה.
היא צוחקת עליי בחוץ, אבל אני בסרט שאני פברוטי. אני שומע אותה בחוץ, אתה יודע, צוחקת, אבל אני מסכים איתך.
כן, אתה יודע, גם דיברנו על פסנתר, אז לפעמים אם אתה פשוט תתיישב על הפסנתר, תתחיל כאילו, יש לך איזו מנגינה שלמדת, אתה תנגן אותה, אתה תהיה מונח במנגינה, היא תקרה. אבל אם אתה תחשוב כל הזמן, אני עכשיו מנגן, עכשיו אני זוכר את זה, עכשיו אתה הבא, עכשיו הבא, עכשיו זה, עכשיו זה, פתאום אתה תשתתק. זה קורה לנו גם בחיים, שאני כל הזמן מודע לעצמי יותר מדי, אני משתתק. אז מה העניין פה? אני צריך להיות, לרומם גם את המודעות העצמית שלי. אני צריך להיות, להגיד, אוקיי, יש לי מודעות עצמית, אבל מה יותר גבוה ממודעות עצמית? מודעות אלוקית. שאני אהיה מודע לנוכחות האלוקית בתוך הסיטואציה הזו, בתוך המצב הזה, שאני אחווה את הנוכחות האלוקית בדבר, את המודעות האלוקית לדבר, את ההשגחה הפרטית שבדבר, אז אני קצת משתחרר מהמודעות העצמית שלי.
איזה חזק. אתה יודע, בספורט אנחנו קוראים לזה תודעה סומכת, או מנטליות של ביצוע, שבעצם אני נכנס למשחק, ומשהו בתוכי סומך שכל הדבר הזה שנקרא הגוף שלי, ימצא יחד עם, אתה יודע, עם האינטליגנציית משחק שלי, ועם הנפש, ועם הנשמה, שהכל כזה ביחד, אני סומך שהביטה תצא כמו שצריך, או שאני סומך שהתנועה תצא כמו שצריך, או שאני סומך בנגינה שהידיים יעבדו כמו שצריך, או כשאני אומר את מה שאני אומר בהרצאה, המילים הנכונות יצאו, משהו בתוכנו מוכן שחרר, אז אני חושב שמודעות עצמית היא אדירה, והמשחק איתה הוא חשוב, לא too much מצד אחד, שאז אתה בעצם כל הזמן עסוק ב... כאילו בלשדר את החיים של עצמך, עכשיו אני עושה ככה ועכשיו ככה, ורגע, מה אמרתי? לא נכון, כן נכון, לעומת כמו שאתה אומר, איזשהו סוג של שחרור, שהוא מאפשר יותר תנועה.
זה איזון, כי אדם שלא מודע לעצמו זה בעיה. אתה צריך להיות מודע לעצמך. אתה עכשיו בכיתה א' ואתה רוצה להתנהג כאילו אתה בכיתה ו' או משהו, תהיה מודע לעצמך, איפה אתה נמצא, איפה אתה מונח, כמו זקן בתניה אומר שהעצבות מקורה בחוסר מודעות לאיפה אני נמצא. למה אתה עצוב? כי אתה כבר ציפית להיות משהו ואתה משהו אחר, אז אין לך מודעות עצמית. אז מודעות עצמית זה חשוב. מצד ש... נגיד אם אני אכנס לאיזשהו חלל שאף פעם לא הייתי בו וכבר אני אתחיל להיות מרכז העניינים וזה וזה, זה חוסר מודעות עצמית. מצד שני, יותר מדי מודעות עצמית זה מנטרל, זה משתק. אתה למעשה כדי לצאת מעצמך ולגדול ולצמוח ולעשות דברים שלא עשית, אתה חייב תמיד לשחרר את המודעות העצמית שלך. כי אם אתה כל הזמן תגיד, אני כזה, אז אתה אף פעם לא תזוז בשביל לעשות משהו שלא עשית אף פעם, אתה חייב לשחרר את המודעות העצמית שלך. ושוב, הכל זה העניין של לחבר את זה לאיזושהי תכלית, ואז אתה משתחרר מזה. אוקיי, אז אנחנו ככה עוטפים את הכל, מי שרוצה פרטים זה בספר, אבל התכונות הבאות, הן עוסקות ביכולות האינטלקטואליות שלנו. כל הדברים שאמרנו עד עכשיו, זה דברים שהם מולדים. יש לנו תכונות, מידות, יכולות, כוחות, אבל יש לנו כלי אחד שהוא שונה, זה השכל, כשהוא מאפשר לנו לרכוש דברים שהם לא מולדים. ללמוד מידע, להכניס אינפורמציה, כמו שקרה עכשיו בפודקאסט הזה, הכנסנו דברים, ולא רק שאנחנו כבני אדם יכולים להכניס דברים שלא ידע, אנחנו יכולים להיות בורים לגמרי בעניין אחד, ופתאום להפוך את מומחים לדבר אחד. יש לנו גם, אנחנו לא אדישים לידע, הידע הזה נכנס אלינו, אנחנו משתנים כתוצאה ממנו. אז זה ככה? אז אני צריך בעצם לעשות ככה. אנחנו בעצם מתחילים להגיב אליו, אנחנו מתחילים להשתנות כתוצאה ממנו, יש לנו יכולת של רכישת ידע והפנמה של ידע. יש לנו יכולת של לגלות את הידע הזה החוצה, לדבר. אז אלה בעצם הכוחות, ככה בקצרה, וסתם רציתי להגיד שבאמת יש את הספר של ויקטור פרנקל, הספר הידוע, האדם מחפש משמעות. בעצם הוא אומר שמה, יש בן אדם מלא כישרונות, מלא זה, מלא זה, מלא זה, והוא מחפש משמעות, בשביל מה? למה? בשביל מה כל זה? אם הבן אדם יבין את המטרה, יסתדרו לו כל הבעיות, וזה החידוש של הלוגותרפיה. אבל מה? הוא לא גילה לנו מה המטרה. כיהודי טוב, שנחייב בעולם הטיפול והפסיכולוגיה והאקדמיה, שזה עולם רפואי חילוני, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אז אני נשאר עם העבודה הזו ש, כל מה שאני צריך זה לחפש את המשמעות שלי, את המטרה שלי, אוקיי, אבל מה היא? אז פה מה שאנחנו מוסיפים לויקטור פרנקל זה את העניין הזה שיש מטרה, יש משמעות, וכל פעם שאתה תחיה את המטרה שבשבילה נבראת, את המטרה שקדמה לך, זה יהיה המשמעות שאתה תביא לכל הדברים, וככה אתה תוכל לרתום את הכוחות שלך האינטלקטואליים, השכליים, כוח היכולת שלך לדבר. למה אני יודע לדבר? למה אני יודע ללכת? למה אני יודע לנגן? למה אני צריך לאכול? למה אני צריך לישון? למה אני גר פה? למה אני צריך להתחתן? למה אני צריך ככה? כל השאלות פתאום נרתמות לדבר.
זה מדהים. זאת אומרת, בעצם הכוחות 7, 8 ו-9 שדיברת עליהם עכשיו, זה המסוגלות לדבר, זה שאנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים שכליים, ואנחנו מסוגלים להפנים ידע. זה בעצם איזושהי מתנה נורא גדולה, שאנחנו לא איזשהו מוצר גמור, שזהו, אנחנו כאילו נגמר הסיפור, אלא יש לנו תמיד את היכולת לגדול, להפנים ידע, לגדול ברמת מי שאנחנו כבני אדם, וזאת, איך אומרים, זאת בשורה סופר גדולה. אם אני לוקח רגע לפני שתדבר על העשירי, שהוא כביכול, אולי כאילו עוטף את כולם, שבעצם, אם עד היום חיפשנו רגע, מה צריך לקרות, מה אני צריך להשיג, מה אני צריך לעשות, אתה בעצם אומר, בוא תראה הכוחות שכבר יש לך, באים לידי ביטוי ומשפיעים על העולם, ודרך זה תנגלה מה בעצם נועדת לעשות פה.
אם אני ככה, הכל כבר בך,
הכל כבר בבילדין,
וזה באמת העניין של העשירי, שאנחנו גם יכולים להשתנות.
בדיוק, זה העשירי, בני אדם סוגלים להשתנות, תודה לאל.
אתה יכול להשתנות, אבל השינוי הוא לא, הוא בעצם לגלות דברים שהיו בך, והיו בבחינת העלם, היו בבחינת הסתרה. ברגע שאתה לומד את הדברים הנכונים, מעשיר את עצמך במידע הנכון, המוח ממלא פועל בנוי באופן שהוא נותן פקודות חדשות ללב. הוא נותן פקודות חדשות למבנה הרגשי שלך, האנטומיה שלך, הרגשית, הפנימית, משתנה בהתאם לאינפורמציה. אז אם אתה כל היום תראה חדשות וכמה רע פה וכמה כולם שונאים אחד את השני, וכמה מפחיד וכמה זה, או כל היום אתה תדבר על כמה אתה צריך דברים, זה בסוף יהיה המידות שלך, הרגשות שלך. אבל אם אתה כל היום תדבר ותקרא סיפורים ותלמד דברים שיראו לך דברים נעלים, נשגבים, מרוממים יותר, פתאום המידות שלך יהיו אחרת, ואז אתה תחיה את המטרה שלך. כשזה המטרה, לבלד, כמו שאמרנו, עולם שהוא תחתון, עולם שהוא נחות, עולם שהוא פיזי, גשמי, חשוך, מר, תמה, לקחת אותו ולהפוך אותו להיות בית לאור אין סוף, לאחדות, להרמוניה, לטוב, לתיקון, אז שנזכה.
וואו, וואו, טוב, אני צריך להקל את הפרק הזה, איתך, כי יש בו זווית כל כך חזקה של בעצם, שנייה רגע, אין לך מה לרדוף, בוא תעבוד עם מה שיש לך, כי בין אם תרצה או לא, במרכאות, אתה תקוע, וטוב שאתה תקוע, עם איזשהו כוח נורא נורא גדול שקיבלת. וכל שלפעמים אנחנו מתעלמים מהכוח החזק שיש בנו, אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לרדוף אחרי משהו אחר, כשבעצם, בוא נה, יש לך בבילדין לכולנו, מי שמאזין לנו, יש לכם בבילדין מתנה נורא נורא גדולה, ואיך נאמר, אין כלום בחוץ, הכל בפנים, אז במקום שנייה רגע לחפש אחרי מה לרדוף, אולי נרצה לשאול איך לעבוד טוב יותר עם מה שכבר יש. וזה בעצם אחד הדברים שגורמים לנו בעצם להתחבר לעצמנו, להתקשר עם העולם, לגלות את הכוחות, ואולי משהו נוסף, זה גם להגיע לחוויות סי ול... כאילו, לביטוי של אור מטורף שקיים בתוכנו, במסטר, בונה, אני חיוונתי בכלל לזה, כשבכלל, בונה, אני לא, וזה מדהים לראות שאנשים שפשוט היו עסוקים בלגלות הכוחות של עצמם, בלהתעסק במיומנויות שהם טובים בהם, חלקם זה לדבר אנגלית, חלקם לדבר עברית, חלקם זה ללמוד שפה, חלקם זה לכתוב ספרים, חלקם לעשות פודקאסטים, חלקם לרוץ, הם בעצם תוך כדי התעסקות בעצמם, גילו שבונה, הם בפסגות אחרות, אבל הם לא בנו על הפסגות, הם בנו על עצמם. אוקיי, אתה יודע, יש משפט שאומר, אני מקווה שאני אומר אותו נכון, ככה לפני שאני, כאילו, סוגר את הפרק, ש... כאילו שווינרים עסוקים בלהתאמן ולעבוד, והשאר עסוקים בלהסתכל על הווינרים. אתה מבין? כאילו שבאמת, כאילו, אלופים עסוקים בקראפט, בלהיות יותר טובים בעוד סנטימטר, בעוד דבר, בעוד למידה על עצמם, בעוד שיפור, וכל השאר עסוקים באיך להיות כמו אחרים. אני חושב שאם יש משהו שהיא בשורה מטורפת בתוך הספר, אם אהבתם את הפרק הזה, זה פרק אחד מתוך כמה? יש 20 פרקים בספר הזה?
לא חסר, באמת כל פרק הוא פצצה.
כל פרק הוא פצצה, אני חושב שאנחנו אולי שווה לנו לעשות עוד פרק על ההבדל בין קיום לחיים, שנראה לי שככה אנחנו עושים פרומו אולי לפרק נוסף, כי הוא באמת אדיר. אז קודם כל, דוקטור אלעד בן אלול, אלוף, אלף תודות שבאת.
תודה לך, ושככה...
באמת, כאילו, הנוכחות שלך בתקופת זמן הזאת בחייך שאתה עובר ועושה דברים, וזה היא באמת מוערכת על ידי ובטח על ידי כל המאזינים. אלופים, מי מכם שרוצה להמשיך ולהתמיע, איפה אפשר למצוא אותך, תכנים?
יש לי ביוטיוב, אני מעביר שיעורי, קודם כל טניה, שיעורי חסידות, אני עושה מעביר שיעורים יחד עם הרב מניס, יש לנו זומים מרתקים על כל מיני נושאים, ויש לי קבוצת וואטסאפ שבה אפשר להתעדכן על השיעורים. ממש אשמח שתצטרפו.
איזה כיף. אז קודם כל נוסיף לינק, כאן למטה, תוכלו להצטרף, נוסיף גם לינק לספר, מי מכם שככה רוצה ליהנות וככה להמשיך איתו. אלעד, אלף תודות, תודה רבה להיותך על הזמן. לולופים, מקווה שנהנתם, שתפו את הפרק עם אנשים שבאמת מחפשים להבין שנייה רגע מה הם עושים פה, ואולי עדיין לא הבינו, כי אני חושב שהפרק הזה יתחיל להחזיר אותם אולי לדיוק הנכון. אני איתי איתן עזריה, תראה בפרק הבא. צ'או לולופים.